רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. על שם רון אביטל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, ואיתנו שי ענבי. צהריים טובים שי.
צהריים טובים.
מעניינים.
בסדר גמור.
נהדר. וריקולה, מה קורה ריקו?
שלום שלום, מעניינים, מה קורה? מה נשמע?
בוא נתחדש, תמונת וואטסאפ חדשה, ריקו, מה זה?
ישנה.
איפה הבייבי פייס שלך, שתמיד היה שם?
אני אגיד לך מה, היה את דגל ישראל וזה, ואמרתי ככה שמריח, שזה סוף המלחמה, תחילת השיקום, אז אמרתי, נשקם גם את התמונה בוואטסאפ.
תשיקום אצל סמי, אומרים, לא? איך זה הולך?
מה?
תשיקום אצל סמי, נכון? זה ככה הולך.
כן. לא עושים, מה נשמע? לא דיברנו מזמן, זה שלושה שבועות לדעתי.
למה לא
דיברנו? אתה כל הזמן בחול.
לא, אני לא הייתי, אני רגע הייתי, לא, אבל מאז חזרתי.
לא, אני
צריך
על עצמי, כאילו, כן.
כן, גם אתה היית, עכשיו היית במשחקי כדורגל באיפה, בבייר מינכן, מה זה היה?
על הדרך, אתה יודע, פתאום היה זה כרטיס פנוי, אז כן, אז הלכתי לראות את בייר. אגב, אומרים בייר, לא בייר, אלא בייר.
אוקיי.
בייר מינכן, אבל...
אנחנו הגרמנים.
אנחנו הגרמנים, בדיוק.
דרך אגב, אתה יודע, אני רושם הרי לוין עם W, בגלל סבא שלי הגרמני.
יפה. כמו הגרמנים, יפה.
כמו ויצנר שרושם עם W.
המאזינים, רק שתדעו, W בגרמנית, אומרים V, ולא W. הייתי בתערוכת בנייה הגדולה בעולם, שנקראת באו, במירכן. אחלה תערוכה. גודל עצום, בלתי ניתן לתפיסה בכלל. לא הספקתי לראות הכל, כי זה בלתי אפשרי. 200,000 מבקרים. 200,000 מבקרים בחמישה ימים.
וואי.
רואים שם הכל, מהאלומיניום, בנייה, מחפרונים, כלים, וגם עיצוב, קרמיקות וחיפויים, ובאמת תערוכה מאלפת, אבל צריך להכין את הרגליים. אני ספרתי כל יום צעדים, 18,000, 16,000, ככה. כן, כן, כן. זה קצת מראה לי, היה שם גם משהו מעניין, היה שם גם, אנחנו הרי ענף הבניין לצערנו, זה עדיין לואו-טק, אז היה שם גם כמה חברות הייטק, שהציגו, הם עשו כזה חבלים כמו מגרש אגרוף, כמו אגרוף, במת אגרוף כזאת, ממש עם חבלים ועם הכל, ישבו שם איזה 3-4 כל פעם, והציגו לאנשים שישבו בקהל את מה הם עושים. וזה היה נורא מעניין, לא הבנתי כלום כי זה היה בגרמנית, אבל זה היה נורא מעניין. וואלה, הלוואי, אני חושב שאפשר לעשות באו בישראל של המזרח התיכון, להביא עוד מעט את קטר, סעודיה, איחוד האמירויות, ירדן, אפילו לבנון, שיהיה שלום, כל זה יבוא לראות כוון, זה יהיה נורא נחמד לעשות תערוכת בנייה פה.
אבל מה עם פועלים? תגיד לי, מה עם פועלים? הם לא נתנו פתרון לפועלים שחסר.
תראה, היה... לא, קודם כל לא, התשובה היא לא. לפני כמה ימים שינו טיפה את החוק שיש איזשהו מס הבאה, או לא זוכר בדיוק איך הוא נקרא, שבעצם מוריד את המס הזה על כל ראש. זה 14,000 שקל שיורד מכל פועל. עכשיו, אם לוקחים את ה-14,000 האלה ומחלקים לימי העבודה בשנה, בענף הבנייה עובדים 26 ימים בחודש. אז אם לוקחים את ה-14,000 ומחלקים לכל ימי עבודה בשנה, אז יוצא פלוס מינוס 44 שקלים ליום. שרק שביקשו מאיתנו הקבלנים, רק תוודאו שהחברות כוח אדם מורידות את המחיר הזה ממכם. אז בשורה באמת, בציניות, כן, בשורה מדהימה, שבמקום 1,300 עכשיו זה יהיה 1,260 או 1,250.
כן, אבל זה לא עוזר כשאין לך פועלים.
נכון.
והיה פועלים, לא, הוא עוזיל. כשאין לך מס אפס, זה לא עוזר.
עוזיל, אבל המון. המון.
אתה יודע, זה כמו שתיקח מחיר דירה, ותגיד לאנשים, וואלה, מדרגת המס הראשונה היא תהיה, בוא נניח, 2,300,000, בסדר? עדיין, הרוב הגדול יצטרכו לשלם מס.
כן, כן, כן. וחסר ידיים פועלות. ישבתי לא מזמן עם קבלן כוח אדם מאוד מאוד גדול מהודו, שהוא זה שהוא אומר, לטענתו, כן, לא בדקתי את זה לעומק, לא בדקתי תעודות זהות שלהם, אבל הוא אומר שיש לו 60,000 פועלים ברחבי העולם, שהרוב, כל המגדלים באבו דאבי, דובאי, הרבה מאוד עם הפועלים שלו, שהוא הביא לשם. ושאלתי אותו, אוקיי, אז למה יש לנו הרי, מהחודשים האחרונים, אנחנו, אין לנו דעה טובה על הפועלים ההודים שהביאו. אנחנו בענף, לא נעים, זה קוראים להם מחזיקי מטאטה. ושאלתי אותו, מאיפה זה בא? כלומר, יש בין מה שאתה אומר שהקימו מגדלים עצומים בדובאי, לבין המחזיקי מטאטה שיש פה, איפה הפער? לא מבין. הוא הסביר לי שהפער הוא מאוד פשוט. יש פועלים שמגיעים שהם G2G, government to government, וזה ממשלת ישראל הולך לממשלת הודו, ושם בסך ממשלת הודו מביאה, היא מוציאה חכה לרחוב, מביאה אנשים. לא בדיוק בודקת אותם. אבל כשעושים את זה B2B, business to business, שאני הולך אליו בתור קבלן ביצוע, ואני אומר לאותו בעלי חברת כוח אדם מהודו, תביא לי, אני צריך 3 רצפים, או 10 רצפים, ואני צריך 20 חשמלים, ואני צריך שלט כאלה. הוא מביא לי את האנשים הספציפיים והנכונים, והוא אפילו אומר, בואו, אתם הייתי לשם, תבחנו אותם אתם. אני לא יכול להביא את אותם אנשים, אבל צריך להתקשר לתאגיד שהוא יביא את אותם האנשים. אם הממשלה באמת הצליח להשכיל, ולעשות את ה-B2B הזה יותר פשוט, שאנחנו כחברות בנייה יודעים ללכת לתאגידים האלה בחול ולהגיד להם, בואו תביאו את האנשים הספציפיים האלה, וזה צריך לפתוח.
לסמן את האנשים.
כמויות של זה, אז יהיה יותר נחמד, וגם אנחנו, לדעתי, נצליח להוריד קצת את העלויות. באותה נשימה, אני אומר, ושאלתי אותו, תגיד לי, אבל למה המחיר המטורף הזה? למה זה עולה לנו כל כך הרבה? הוא אומר, אתה לא מבין, אתם הבעיה. אתם הבעיה, לא אנחנו. שאלתי אותו, tell me, מה, איך, כמה, למה? אני אומר לי, מאוד פשוט. יש לכם במדינה שכר מינימום, שהוא היום, לא יודע כמה, 7,000 ומשהו נדמה לי, אני לא יודע בדיוק כמה שכר מינימום. Okay. יש שכר מינימום, אתם קובעים אותו. הוא אומר, אני משלם $100 ליום, אני $50 ליום. אתם קובעים את שכר המינימום. בגללכם השכר עולה. שמעתם ממשלת ישראל? אז אפשר לעשות שהשכר יהיה מינימום, אבל לפי ארץ המוצא, ולא לפי המדינה שנמצאים בה.
אז נחזור, נחזור רגע, מינימום, מה השכר מינימום בגרמניה? ננצל את המצב.
אני אכנס לגוגל?
כן, לא, אבל... שמע, בסוף זה עוד עניין שאנחנו האזרחים צריכים לדאוג לעצמנו גם בעולם הזה, ולא דרך הממשלה, נקרא לזה.
כן.
וכמו שאנחנו אומרים הרבה, כנראה כל העסק הזה בירושלים מיותר. תוציאו את זה לוועדה קרואה וזהו, אני יודע.
או נעשה, אתה יודע, בגרמניה גם כן, יש 16 ממשלות ומעלה ממשלה פדרלית, אז זה גם בסדר שהם שם יהיו הפדרלים שלנו, ויהיה לנו ממשלה של גוש דן וממשלה של... נחלק את עצמנו לאיזה 6-7 מדינות כאלה קטנות, וזה בסדר. אבל שיתנו לנו גם להתנהל לבד.
כן, כן.
אז יש קובעים למעלה, וקצת מנותקים, או אנשים שלא עבדו מעולם, יום אחד אפילו, או לא היו בצבא, אתם מחליטים החלטות. ניכנס קצת לפוליטיקה.
לא,
או
לא.
שמים חמישה, לא ניכנס, ששמים לא, חמישה לא, פתקים לא. לפני כניסת שבת, אנשים שבכלל לא שרתו בצבא, ומראה את הזלזול שלהם? לא, לא נראה. לא נגיד את זה.
לפחות אז... שמו פתקים לכונים, אני יכול להגיד. אתה יודע, אם...
כן.
כן, פחות.
חצי נחמה, כן.
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 אחרי אתם היו צריכים להישאר כל השבת בכנסת, לא היו צריכים לנסוע, הולכים ברגל. איך תדע
שם? כן, אבל אתה יודע, אבל דווקא שמעתי שיש ארוחות טובות בבתי מלון שם ליד, אז פספסו אותם, חבל.
כן. איי, טוב, אנחנו לא ניכנס לזה, לא נצליח לתקן את העולם, רק אנחנו נאכל את הלב.
לא.
בשורה אחת יש לך שהמחירים ימשיכו לעלות בטח, נכון?
ברור, המחירים ימשיכו לעלות, אנשים ממשיכים להתקע עם הסמוי 20-80 ולא מצליחים לקחת את הדירה כשהיא מסויה שהיא לקראת מסירה, אבל, אבל כן, יש לי בשורה טובה. אנחנו עם הנצח, ואנחנו בעוד בתקווה בכמה חודשים, כשנחזור לחייך ונתחיל להשתקם, יהיה כאן פרוספריטי מטורף. ולכן חברים, רוצו טוסו לקנות דירות כי המחירים...
רק יעלו.
יעלו.
ריקולה, נעמת לנו מאוד, תודה.
תהנו, תהנו, אתם מדברים על נושא חשוב, חשוב, חשוב. איך לטפל בלקוחות, בדיירים, בעלי תמורה.
נושא קרוב אליך מאוד, וואי.
אוהב אותו מאוד, כל הפרויקטים, כמעט כולם היום, זה רק פינוי בינוי וצריך לב, וקשה מאוד... לטפל בבעלי תמורה, לא בגלל שלא רוצים, בגלל שזה עובר כמה ידיים, ונושא מאוד 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 חשוב, שאנחנו גם כן עשינו כל מיני שינויים, כדי לראות איך נכון לטפל בהם, הם בסך הכל הם בסוף נפחים לשותפים, ליזמים, שיקבלו את מה שמגיע, וידעו מה מגיע, ולתאם ציפיות כמו כל דבר בחיים, אז זה נושא מאוד חשוב.
סוף שבוע נעים ריקו, תודה.
אמן ותהנו, ביי. אני ממשיך להזין כמובן.
תודה, ביי ביי. ביי. פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, באולפן, אופר לוין, כאן ברדיו סול, צהריים טובים, שי ענבי, מה קורה?
אהלן, בסדר גמור, תודה. אני כאן, שמח להיות פה.
רק התחלנו, מה אתה כבר שמח? במשוב, במשוב אתה תגיד אם היית שמח, כן או לא, תקבל אס-אמס כזה, תדרג אותנו טוב.
כבר גיוונתי את יום העבודה שלי, רגיל להיות על המחשב, עם לקוחות, לצאת טיפה חוצה, לדבר.
אני מאוד אוהב לעשות זה ביום חמישי, כי פתאום יום חמישי זה משנה לי את היום עצמו. זה יום ששובר שגרה. פתאום אני חייב להגיע לפה, חייב, אני לא חייב שום דבר בחיים, אבל אני אומר, זה מכריח אותי להגיע, לנסוע מכפר סבא לפתח תקווה, לשבת, להכיר אנשים, ואחרי זה כבר היום הוא מתנהל ככה, כי זה יום חמישי, זה יום שאפשר לבטל אותו לדעתי גם.
כן, גם את שישי ושבת.
לא, שישי שבת טוב, ראשון גם כן אפשר לבטל אותו, כי אתה צריך לתוך שיש מההנגובר של שישי שבת, לא בקטע של אלכוהול, אבל בקטע של האופוריה של חמישי שבת, והעייפות וזה, ואז אנחנו צריכים מיום שני עד רביעי לעבוד.
כן, אני כמעט שמה. יש לי גם חמישי עבודה, שישי עבודה, שבת עבודה.
כולנו עובדים כל הזמן בסוף. אני, דרך אגב, אני חושב שאם יכריחו אותנו, והימי העבודה יהיו על באמת שני עד חמישי, או אפילו רביעי, בסוף אתה תראה שההספק שלנו יהיה אותו הספק. אנחנו נדע לנהל את הלוחות זמנים. אתה יודע מה, אנחנו עכשיו גולשים משהו אחר, אבל אני למשל משתדל כל יום לעבוד עד שעה שש לפחות, שש, שש ורבע. זה המסגרת עבודה, המשרד. ואני מגלה שאני מספיק לעשות מה שאני רוצה, בדרך כלל. מעט מאוד דברים נשארים לי פתוחים, מזנבות פתוחים. גם אם אני חצי יום מרחתי את עצמי בשטויות, אתה יודע, אנחנו על המחשב, אנחנו נמרחים לכל הדברים אחרים. אז אני חושב שברגע שאנחנו, יהיה לנו מסגרות, ולא משנה אם זה, דרך אגב, אם אני הייתי מרגיל את עצמי לעבוד עד שבע, הייתי עושה את אותם דברים עד שבע, זה לא שהייתי, אולי צריך להתחיל לעבוד עד שעה חמש.
אני רואה נשים למשל, אתה יודע שיש להם דדליין, הם צריכים ללכת לאסוף את הילד. בדרך כלל זה אנשים, כן, זה לא תמיד, אבל
מי שצריך לאסוף את הילד, נגיד זה ככה.
כן, אז יוצאים בשעה שלוש, צריכים להספיק. ופתאום איזה יופי, מספיקים כל כך הרבה דברים, שיש לך באמת דדליינים.
כן,
מסים את עצמנו.
מסים את עצמנו במסגרת. אז מי זה שי? בוא נכיר.
שי זה טכנולוג שמצא את עצמו בעולם מאוד לא טכנולוגי בנדלן.
איך?
כן. קניתי דירה. לפני משהו כמו 15 שנים עוד מעט, עבדתי בסיסקו. טכנולוג, תואר ראשון שני, מדעי המחשב, הייטק, קצת סיליקון ואלי, הכל מהכל, הון סיכון. סטנדרטי, אני חושב, בעולם של הטכנולוגיה. וקניתי דירה, פה בארץ, ברעננה. ופתאום אני מוצאת את עצמי עם כל האתגרים של שתכף אולי נגיע לדבר עליהם, כל הנושא הזה של התחדשות עירונית. קניתי דירה. ופתאום אני מתחיל תהליך. ופתאום
רכשת דירה רגילה, סטנדרטית, לא התחדשות עירונית,
מקבלנו. דירה שעברה התחדשות, דירה שעברה התחדשות.
שעברה כבר התחדשות.
נכון, לקראת סיום, אבל כן.
כלומר, אתה רכשת מהקבלנו.
לא, רכשתי מבעל דירה, שהיה לו קצת חוסר אמון בפרויקט עצמו, וכשאני בדקתי את הנכס לקראת השקעה, הסתכלתי, עשיתי דיו דיליג'נס, לא הבנתי מה הבעיה. כולם אמרו לי, שי, לא טוב, לא טוב. כולם רק כיתרו וכיתרו.
דירה ברעננה, לא טוב, לא כדאי, בטח.
נכון. גם השכנים, כולם אמרו, מה פתאום, זה לא כדאי, היזם בעייתי, זה בעייתי, הסתכלתי, בחנתי, קניתי, רכשתי, אני סופר מרוצה שעשיתי את העסקה. ואז אמרתי, רגע, מה היה שם בעצם? מה היה הקטע הזה שם, שכולם הוא לא, וכל הרעש, הבלגן, וכך איכשהו מצאתי את עצמי בפאסט פורוורד קדימה, בתחום שהוא עתיר הזדמנויות, קהל מאוד לא טכנולוגי, מאוד מיושן, המון בעיות, מורכבויות. במקום לדבר עם הלקוחות בדולרים, אתה יודע, ובפאונדים, פתאום זה נהיה בשקל. פתאום כסף המזומן הופך להיות שוטף פלוס. במקום לענות את צרכים של ממשלות או של חברות גדולות, פתאום לעזור לדייר הקטן, מישהו שיש לו דירה, שמפנטז על הדירה העתידית שלו, הוא רוצה להשביח אותה, אבל הוא גם רוצה מקום לישון, המון חוסר אמון, מה עושים, איך מתחילים, איתו, לא איתו. קצור עולם מאוד מאוד מורכב, ואני איכשהו מרגיש שהשתניתי איתו דרכו בכל האתגרים האלו, כי הם לא אתגרים טכנולוגיים, טכנולוגיה מאוד קל לייצר.
נכון.
אבל לתת מענה לקהל כל כך לא טכנולוגי, בנושא כל כך כל כך רגיש, זה הדירה שלי, איכשהו זרקה אותי לכאן. אז מכל
המות... בוא שנייה רגע נחזור לדירה שלך לפני 15 שנה ברעננה. מה הייתה הבעיה של השכנים? סתם, אני מנסה לחקור כרגע.
כן. אם אני מסכם את זה, לכן גם הסוף להתחלה, זה סביב ציפיות, סביב תקשורת, סביב הרגשה של אמון, במי שהתקשרתי איתו, שאני באמת מקבל את מה שהבטיחו לי, במועד, באיכות.
עכשיו אנחנו מדברים 15 שנה אחורה. התאמה הייתה לדעתי בדירות בודדות במדינת ישראל.
נכון, מה שנקרא עם תאמה אחד.
אני עכשיו זורק עכשיו שם רחוב, בטוח זה, אני כמעט בטוח שזה, או שזה באזור מגדל, או שזה אחד הפניות ממגדל למעלה, מרעננה.
לוי אשכול, זה השם
שלו. לא, אז לוי אשכול זה למטה, זה לא קשור. לא הייתי קרוב.
כן, זה בימים הראשונים של, של ההתחדשות העירונית, זה השם הכללי של, של כל התחום, אז בעיקר ראינו פרויקטים של תמ"א 1, שבעצם מוסיפים קומה אחת או שניים בבניין הקיים, בלי להרוס אותו, מוסיפים לך בעצם איזשהו ממד. זה בעצם החבילה שאתה בתור בעל דירה רותם אותך לתהליך, והיזם בעצם מקבל בעצם זכויות נוספות כדי למכור את הדירה. אז רוב הפידבקים ששמעתי היו מבעלי הדירות הקיימים, שראו בעיקר את הצרות שיש להם בהתנהלות מול היזם, הסכם שלא מכובד, לא מכובד עד הסוף, הבטיחו הבטחות לגבי מה יקרה בדירה שלי, ואיך תראה התחזוקה, ומה קורה בגינה, מה קורה פה ומה קורה שם. חלק מאוד גדול מהדברים האלה בסוף התבדו, וכן, היו גם פערים. אבל אם אתה מסתכל רגע על השורה התחתונה, ואתה אומר, רגע, האם קיבלתי דירה חדשה, והיא שודרגה, ועכשיו גם יותר בטוחה, עומדת עכשיו בתקנים, אפרופו כל מלחמה, ממד והכל. וכן, זה לא קרה בדיוק בזמן שהבטיחו לי, וקיבלתי 90% ממה שאמרו לי. אז אולי זה לא בסדר, שלא מקבל את מה שהבטיחו לי, אבל אני בתור בעל דירה מרגיש, שמור להרגיש מסופק, בסך הכל חבילה טובה, אבל זה שב הרבה על כאב, על הרגשה. זה,
אני חייב להגיד לך, אני מעורב בפרויקטם ה... אחד, כמו שאמרת, בהרצליה, פרויקט שכבר מקשקשים עליו, עכשיו מקשקשים עליו גם, כן, בסביבות עוד 15 שנה לדעתי, החל מהשלט שעמד שם בכניסה לבניין, כאן יוקם, תמה, תתתה, עם בניין יפה, מאז כבר...
עובדות בשטח, כן, לא עושים את זה.
אני טוען שזה, מי שרוצה למכור דירה, שרק ישים את השלט, זה מעלה את המחיר של הדירה שלו.
נכון.
האם יש נכונות או אין נכונות? מדברים על זה שיש תמה, זה כבר משדרג לך את המחיר של הדירה.
נכון.
דרך מחירה של החתימות והפרויקט לשתי יזמים כבר על הדרך, ותסכול של הרבה דיירים שאומרים, הבטיחו לנו והזמן עובר, כי זה לא רק מעבר לזה שאתה, יש לך את היזם מצד אחד, יש לך את הקבלן מצד שני, ויש לך את העירייה מצד שלישי, ויש לך את העלויות שמשתנות, תוך כדי, הטכנולוגיות שצצות פתאום מכפילים, רובוטים, כל החניות של התקנים שפתאום, תקנה חניה נניח, או תקנה מחסה.
חקיקה חדשה שכל הזמן...
בדיוק, עכשיו כל זה אתה צריך לבנות, כי פתאום דיברו עם הדיירים בשנת 2005, לקח עד 2012 לדעתי.
כן.
עד שהגיעו לאיזשהו סוג של הסכם כלשהו, 2012 זה היה.
כן, זה... חורים לא מעט כאלה.
כן, כן, אני חושב 2012, אפילו 2013, עד שהגיעו לאיזשהו סוג של הסכם, אפילו אחרי, וואו, אחרי, חתמו מתי? 2015-2016 לדעתי, חתמו הסכם, כמעט 10 שנים של התקשקשות שהעסק עובר, ובינתיים לא קורה כלום. כלום, הבניין טיח נופל, דיירים רוצים לשפץ, האם אנחנו משפצים את הדירה או לא משפצים את הדירה? האם אנחנו מזכירים את הדירה, איך אני עושה חוזה שכירות, שאולי מחר כן דופקים לי בדלת?
כן.
האם אני עוזב את הדירה לבית אבות? האם אני מוכר את הדירה או לא מוכר? חבל לי למכור, כי יש לי פוטנציאל. בן אדם אומר, וואל, דירה בהרצליה, שווה היום, לא יודע, 1.5 מיליון שקל, אז אחרי הפינוי בינוי, סליחה, אחרי הטעם, הייתי שווה 3 מיליון.
כן. תשמע, אני רואה את מה שאתה מספר לי בצורה עקיפה, היום, אם אני עושה קצת, מספר טיפה על, על מה בעצם בנינו, אני...
בדיוק. עכשיו בוא תעמיס לי את מה שבניתם בתוך הסיפור שלי.
זהו, אז...
היום, דרך אגב, הסיפור קצת יותר קצר, אני חושב.
נכון, אבל תראה, Get Status זו בעצם החברה בעצם שהקמתי, והיום נותנת מענה בין היתר לקשיים האלו, והיא כבר הפכה להיות חברת דאטה. יש ב-Get Status למעלה מ-2,000 פרויקטים. הם נמצאים בסטטוסים שונים. חלק לא מבוטל מהפרויקטים נמצאים בסטטוס הזה שאתה בעצם מתאר, של בחירת יזם, ולפעמים זה סביב, אתה יודע, בבדיקת כדאיות אפילו זה יכול להתעקע שם. צריכים לעשות תהליכים מורכבים כדי שפתאום ישתלם, פתאום לעשות פרויקט איתו או מישהו אחר, קבלנים של חתימות, כולם שם משחקים בתוך המקום הזה כי יש שם הרבה כסף, יש שם חלום מאוד מאוד גדול, ואת כל ההשלכות של זה אנחנו רואים בסופו של דבר בצורה של דאטה, אפשר לראות את כל הפעילויות, כמות מאוד גדולה של יזמים שעובדים
איתם. כי בסך הכל, הגאנט זמנים הוא די, המיילסטונים יותר נכון בזמנים הם מאוד אחידים.
כן, אבל אפשר לקצר, אפשר לקצר אם עושים תהליך נכון. אפשר לקצר אם עושים את התהליך נכון, אם יש משהו ששומר עליך, אנחנו אומרים שגט סטטוס הוא הווייז של הדיירים. כי מה בעצם ווייז בא ואומר? אני אעזור לך להגיע מנקודה לנקודה, בצורה קצרה ביותר, אם אפשר גם בצורה בטוחה, לא יכניס אותך לא דרך שבילים או דרך מקומות אסורים, ובזמן הקצר ביותר. זה בעצם מה שדייר גם צריך. הרי דייר אין לו ידע ואין לו יכולת, הוא בעצם צריך להתרשם מאנשים שדופקים על הדלת, להתקשר איתם או לא להתקשר איתם, כולם ימכרו לו חלומות. ודיירים צריכים, בעצם צריכים משהו שישמור עליהם, משהו שהוא אותנטי ומשהו שהוא שלהם, ולא יועץ חיצוני שהוא הרבה פעמים מסתבר שהוא קשור ליזם כזה או יזם אחר. אז הרבה
הם כולם הם בקליקה כלשהי. הם כולם בקליקה כזאת או אחרת.
בדיוק.
אני אספר לך סיפור. אני באחת הפגישות, באתי, ישבנו ואמרתי, שוב, חבר'ה, אנחנו חייבים מפקח בנייה שיהיה שלנו.
וואה, איזה נקודה, וואי.
לא, שלנו.
יש סיפור שלם הזה, אני לא סתם אומר.
ואני הכרתי מפקח בנייה מאוד טוב, לא אציין שמות. ואני מראה לו טלפון למחרת, ואני אומר לו, שמע, אני חייב אותך בפרויקט שלנו. עוד לא בחרו מפקח שלנו. ואני אומר את הפרויקט, הוא איזה צחוק, אם אני אפקח בנייה של הפרויקט מטעם היזם.
וואו.
עכשיו, כן. קודם כל הייתי מבסוט, כי מישהו שאני סומך עליו, הוא אמר לי, אני אחבר אותך למפקח בנייה אחר. ברור לי שזה בחונטרה שלהם. החברה השנייה היא גם כן חברה ענקית. הכי גדול בארץ, דרך אגב, לדעתי, של פיקוח בנייה היום. אבל מאז דרך אגב, המפקח של היזם כבר התחלפו שלושה מפקחים של היזם. לא רוצה לספר לך שהדירות נמסרו לפני שנתיים בערך, והאקסטרות, התוספות, עוד לא נפטרו, והמעלית עדיין לא עובדת, אני חושב, והחניה שהבטיחו להם חניה מתוצרת גרמניה, הגיעה מהודו.
וזה עוד מצב טוב. אתה יכול להתעקע, אתה יודע, אתה בתור בעל דירה, אתה יכול להתעקע באמצע התהליך, לא הולך לאף מקום, ויש הרבה פרויקטים שנמצאים בסטטוס הזה.
אז מה היא נותנת למעשה גט סטטוס? בוא, חבר אותי, אני עכשיו חזרתי 15 שנה אחורה.
כן.
חזרתי לנהל, בוא.
אתה בתור בעל דירה, אתה קודם כל רוצה לדעת שאתה הולך בתהליך הנכון, אתה הולך בדרך נכונה. שתיים, אתה רוצה לדעת שכל מי שאתה בוחר איתך לדרך המשותפת הארוכה הזו, הם גורמים נכונים ומתאימים, שלא יהיו בניגודי עניינים, שירתמו לפרויקט. ושלוש, אתה רוצה לוודא שיהיה אינטרס לאותם גורמים שאתה בוחר, להמשיך לשתף איתך פעולה גם אחרי שאתה חותם על ההסכם. כי מה קורה? בדרך כלל מאוד רוצים למצוא חן בעיניך, עורך דין או יזם או מפקח, אבל once חתמת, הרבה פעמים מרשים טיפ-טיפה להוריד את התרמה של המחויבות ולתוך התהליך הזה. אז כמו שהיום בתחום של ההתחדשות העירונית יש לדייר עורך דין שמייצג אותו, ויש מפקח שהוא מפקח דיירים.
נכון.
אז כשמגיעים רגע לנושא של שקיפות, וזה במקום שאנחנו התעמקנו בו, שקיפות מייצרת אמון, אמון מייצר תהליכים טובים, רותם את הדיירים, והדיירים מתגייסים ומקדם את הפרויקט להצלחה. אז פה עולה שאלה, רגע, אז אנחנו צריכים טכנולוגיה, אנחנו רוצים שקיפות, אבל פה בדיוק המקום שהתעכבנו עליו, אמרנו, רגע, איך מייצרים שקיפות שעובדת? כי מה, יזם עכשיו שמעדכן אותי בוואטסאפ, זה נקרא שקיפות? לא. למה לא?
זה עדכונים. קבוצת וואטסאפ.
כן. מה זה שקיפות? אז כמו שאמרנו שיש עורך דין דיירים ועורך דין של היזם, אז יש מערכת שקיפות של הדיירים, להבדיל מערכת שקיפות של היזם. אם יזם בוחר להתקן אותך בוואטסאפ, לזה הוא יקרא שקיפות, הוא יגיד שהוא שקוף, הרבה פעמים יגידו, אתה יודע, אני שקוף ויש הבדל במיני ומעשים, אבל הוא יבחר להתקן מה שהוא רואה לנכון. להבדיל, מערכת שהיא של הדיירים, מערכת שקיפות ששומרת עליהם. מערכת שקיפות של דיירים, תגיד לדיירים, היי חבר'ה, שימו לב, ברוב הפרויקטים באזור שלכם נהוג שיש גם לפרויקט מפקח בניין. מפקח שלכם.
כלומר, היא נותנת לי סוג של צ'קליסט כזה.
היא נותנת לך צ'קליסט, היא אומרת לך מה צריך לעשות, מה כדאי לעשות, מה אתה אמור לקבל מכל הגורמים שעובדים איתך. היא מכניסה את כולם לאותו המקום, כדי שלא יהיה מצב שהעורך דין יעדכן אותי בגוגל והיזם יעדכן אותי בוואטסאפ.
אני עכשיו נכנס לפרויקט, נניח, דפקו אצלי בדלת לפני 15 שנה, והבנתי שיש פוטנציאל בדירה שלי בהרצליה. להתחדשות עירונית כזאת או אחרת, אז אני אומר, סבבה, הבנו, אנחנו רוצים, אז אני צריך, לקחתי את המערכת, שזה סוג של אפליקציה, אני מבין, מחבר את, CRM נקרא לזה, מחבר את הדיירים בבניין לאותו CRM, שכולם יכולים לראות את התהליך, ואז אני מתחיל להזרים לשם, ואז אני מקבל צ'קליסט ראשוני, ברוך הבא, אני מנסה ככה,
כן, כן.
ברוך הבא.
אנחנו מסתכלים על התהליכים של הרשות להתחדשות העירונית, כן. תהליכים ששומרים על הדיירים, מציגים אותם בעצם להם, ומסבירים להם.
מנגישים להם את זה, אומרים, מסתכלו, הצעד הראשון שלכם, לכו תמנו, איך קוראים לזה, ועד מנהל.
נכון.
זה הצעד הראשון. נציגות מנהלת, תבחרו אותם. הצעד השני שלכם, תביאו עורך דין מטעמכם.
נכון.
שהוא לא, לכו תחפשו עורכי דין, אנחנו גם ממליצים לכם על עורכי דין כאלו אחרים, ואתם יכולים נניח לחבר אותם לפרויקטים אחרים שהם עשו, כלומר, רזומה של פרויקטים, ואולי לעשות כזה ילפ כזה, לתת את הציון שהדיירים נכון. שסיימו את הפרויקט.
אנחנו עושים משהו כזה, ומשהו שמתלווה לזה, במקום הזה שהוא מאוד מאוד רגיש, באזור שעוזר לבעלי הדירות לבחור למשל עורך דין, אנחנו מנגישים לכל הציבור בעצם, רשימה של כל עורכי הדין, הם מדורגים לפי רמת השקיפות שהם נוהגים בפועל.
מה זה רמת שקיפות שהם נוהגים בפועל?
אוקיי. עכשיו, שקיפות היא מילה מאוד מאוד גדולה ורחבה ואין לזה סוף, אז בואו ננסה קצת להיות יותר צנוע. יש לנו תרומה מסוימת לנושא הזה של שקיפות. אבל בכל זאת כמה נושאים. אנחנו יכולים למדוד את זה פשוט דרך שימושיות במערכת, כדי שלדייר בסוף יהיה את האפליקציה חיה ונושמת, מה שזה אומר שהעורך דין צריך להתקן אותה, היזם צריך להתקן אותה, המפקח צריך להתקן אותה, וגם העירייה. עובדות איתנו עשרות עיריות, מאות של חברות עובדות איתנו היום.
גם העירייה נכנס לתוך המערכת? גם העירייה,
כן. רמת גן, ירושלים, ירושלים הייתה חלוצה בתחום, אז יש לא מעט עיריות שעובדות עם זה ככה. למה הן עובדות עם זה בצורה הזו? כי גם הן רוצות לתקשר עם הדיירים. הן רוצים להגיד לבעלי הדירות, פוס רגע, לא לחתום, שנייה סבלנות, תתייעצו איתנו בעירייה לפני שאתם עושים איזושהי פעולה, בואו תראו.
סוג של פורטל.
שמאחד את כולם.
יוניק לאותו פרויקט, לאותו בניין.
נכון.
שכולם זורקים בפנים, אני סליחה שאני ככה אומר את זה.
כן, כן.
זורקים בפנים את המידע, אותה, חתמנו, אני אלך קצת קדימה. התקבל, בחרתם, נבחר יזם, אז כולם זורקים, או נבחר הקבלן בכלל, אז מכניסים איזה נתונים הוא קיבל, ומי חתם איתו, ואיזה דירות עוד לא חתמו.
את כל התהליך הזה, ובמקרה את התהליכים הרגישים, התהליך של הבחירה של היזם, תהליך מאוד רגיש, לרוב אנחנו כנראה נקיים מכרז, אז בוא נראה את המכרז, בוא נראה את המענה של הגופים שבחרו, להציע. אולי אני גם רוצה להציע יזם שישתתף במכרז, אני בתור בעל דירה. כי עוד פעם, יש את הקטע המורכב הזה, שזה שמנהל את המכרז, הוא פתאום עלול להיות חשוד בקשר כזה או אחר, עם אינטרסים, גורם כזה או אחר. אז ברגע שאנחנו מסבירים לבעלי הדירות, תראו, כל זה יכול ואמור להיות אצלכם פה זמין מול העיניים, בתהליך למשל של בחירת יזם, זה באיזשהו מקום מאלץ, את העורך דין בדוגמה הזו, לספק את המידע שנהוג לספק הדיירים בשלב מכרז הדיירים. כשעורך דין מסוים יבחר להתנהג by the book ולספק את כל המידע הזה, הוא מקבל נקודות, מבחינתנו נקודות שקשורות בשקיפות. אם אותו עורך דין...
פתאום אתה יודע מה עולה לי בראש, זה כמו זה שאתה מזמין ארוחה היום, ואתה רואה בדיוק איפה נמצא השליח, ועוד כמה זמן הוא יגיע אליך הביתה. ואז אני אומר, אתה מכניס שם גם סוג של סטטוס, שנניח ההליך הזה שאתם נמצאים בו, לוקח ברשות המקומית 10 חודשים. הצפי לסיים בעוד חודשיים. כלומר, שהבן אדם גם יודע, לא, נו, מה קורה, מה קורה, מה קורה.
נכון. בדיוק לקחנו את האנלוגיה הזו שיהיה יותר קל להסביר לדיירים, אז אנחנו מסבירים להם שגט סטטוס זה הווייז שלהם. כי מסביר להם מתי המועד להגעה ליד, אבל הוא גם מזהיר אותם. חבר'ה, אל תלכו עכשיו ותחתימו עם יזם, כי לא עשיתם מכרז. דרך אגב, לגמרי לגיטימי לחתום עם יזם בלי מכרז. אבל כן, להסביר להם שנהוג לקיים מכרזים, ואתם יכולים לעשות ויכולים לא לעשות. זה לאו דווקא שתלכו ימינה או שמאלה, אתם תתקלו במקום אחר. אבל אם אני חוזר בעצם לשקיפות, מהי? אז אם אני עכשיו מייצג את הדייר, ואני עכשיו רוצה לייעץ לדייר, אז אני אסביר לדייר את כל הדברים שהוא יכול לקבל. לא רק מיזם, גם מעורך דין והמפקח. ואני אחר כך גם אראה לו אם זה מתממש או לא מתממש. וכשיצאנו כבר לדרך, אני מבקש ומציע בעצם, אותו בעל תפקיד רוצה לקבל ניקוד גבוה יותר באינדקס, אינדקס השקיפות שאנחנו קוראים לזה, אני מסביר לו, אתה צריך להתקן גם את הדיירים. הרבה פעמים אומרים, שי, אין לי מה להתקן. מה אתה רוצה? זה עכשיו נמצא בסטטוס כזה וכזה, עכשיו נחכה. לא, פעם ברבעון, יש מה להתקן, אפילו חג שמח, וגם דרך אגב, אין עדכון, זה אחלה עדכון. הייתי בפגישה, זה פה, זה שם, נשמור על, על, על פינק, כן?
אני בכובע, לא השני, הכובע הראשון שלי, נראה, יש לי עסק לייעוץ משכנתאות. אז הרבה פעמים אתה מחכה לעדכונים מהבנקים, ואני זוכר שיש לך לקוחות, נו, מה קורה, מה קורה, אתה יודע, אנחנו הישראלים, אין לנו זמן, אין לנו סבלנות הרי. אז הרבה פעמים אני מוצא את עצמי, אוקיי, אין לי עדכון מזה, אבל אני אשלח ללקוח כבר הודעה מראש. מה, מקדים את השאלה שלו. עכשיו, ברגע שאתה הקדמת את השאלה שלו, אז קודם כל אתה יצא יותר טוב. הנה, אתה זוכר אותי, אתה לא, אני לא סתם אצלך בפייפליין. ומצד שני, כי אם זה הפוך פתאום, הוא שולח הודעה, אופר, מה קורה עם עם התיק שלי בבנק או כאלה דברים? אז הוא חושב שהוא הוא מזכיר לך, שהוא פתאום נהיה CRM שלך.
כן.
הלקוח, ושם הטעות הכי גדולה, אז אני חושב שבסוף אנחנו נותנים לכולנו שירות לקוחות, וגם אותו עורך דין, שיודע לתקשר את זה בצורה נכונה, וישב לו, לא התקנת השבוע את הדיירים, כזה יקפוץ לו. מספיק, חבר'ה, עדיין החוזה בהתנהלות בינינו, אנחנו, ייקח לנו עוד שבועיים להציג אותו.
נכון.
רק תרשום כזה דבר, הוא כבר יצא, כולם רוצים.
נכון. עכשיו, בוא ניקח רגע את הדוגמה של העורך דין הזה. יש לנו... אני רואה שני דוגמאות שונות של איך אותו עורך דין כזה יכול לבוא להתנהג. יהיו כאלה שיראו את מה שאתה אומר, את הערך הגדול בזה, את סביבות הרצון שאני אקבל מהלקוחות שלי, את האמון שיבנה, ולכן אני אעשה את זה. ויהיו כאלה שימנו מהפעולה הזו. כדי לתת מענה לשוב לבעלי הדירות עבור אותם עורכי דין שפחות מתחשק להם במרכאות, חושבים שנכון לעשות את הפעולה הזו, אנחנו מסבירים לדיירים, הגיע הזמן להתכון. יכולתם עכשיו לקבל עדכון. חצו כאן ותבקשו ותדרשו לקבל עדכון. כי נהוג לקבל עדכון כך וכך, במיוחד שהפרויקט בסטטוס כזה וכזה, כי בכל שלב של הפרויקט יש גורם דומיננטי אחר. בהתחלה, המארגן יהיה מאוד רלוונטי. עורך דין דיירים יהיה מאוד רלוונטי בשלב של המכרז. אחר כך זה מתקדם, אז היזם יהיה דומיננטי, תכנון, רישוי, ומתי שהוא נכנס גם המפקח. אז כן, כשאתה בא ומסביר לדיירים מה אתה יכול לקבל, אתה יודע, דייר מאוד אכפת תמורות, הם יודעים להגיד 12 מטר, 20 מטר, אבל גם לדעת שמגיע לך מפקח בנייה, וגם לדעת שהקצב אמור להיות כזה וכזה, זה גם מסוג הדברים שפלטפורמה טכנולוגית בעצם יודעת לתת. ומה שיצא מכל הסיפור הזה, אם לא כל כך שהתכוונו לזה, אבל מה שזה יצא, זה הפך להיות כלי שבעצם מסנן יזמים ועורכי דין, ומפקחים, כי כשאני בתור בעל דירה רוצה היום להתחיל פרויקט, אני כבר יודע, גט סטטוס כבר, יש לנו אוטוטו מיליון דיירים, אז כבר די מכירים גט סטטוס. אז אני אשאל את היזם, תגיד, אכפת לך בפרויקט הזה מסוים שאתה הולך לתת לנו פה את דירת החלומות שלנו בעתיד, לעבוד איתנו על המערכת שלנו? אכפת לך לעבוד על גט סטטוס, כי זו המערכת שלנו, הדיירים, אנחנו בחרנו בה? ואם אתה תשמע תשובה, עזוב אותך המערכת הזאת, אני לא מכיר אותה, אני עובד עם וואטסאפ, הכי קל, הכי פשוט, אני מעדכן אתכם, אז אני כבר יודע, בתור בעל דירה, שאני אולי עתיד להיכנס לבעיה, כי עוד פעם, כשאנחנו משתמשים במערכות של, שהצד השני בוחר, אז אנחנו מקבלים מערכת שעוזרת לצד השני להתנהל. אז זה הפך להיות פשוט כלי שעוזר בעצם לסנן חברות, מראש אתה יכול לדעת אם יש להם באמת כוונה לתת שקיפות. עכשיו, זה דורש מהם. זה גם מפחיד אותם. כי זה השקיפות כשלעצמה, תחשוב טיפה אולי על דוגמה שזוכר לפני הרבה שנים, היו לי ילדים קטנים, עוד מעט הילד שלי פעם מתגייס לצבא. אבל הילד שלי פעם היה בגן, ובגנים יש מצלמות. עכשיו, פעם שאלתי את עצמי רגע, למה נמצאות שם המצלמות האלו? מה, כי אני הולך עכשיו מהעבודה להסתכל לראות מה קורה עם הילד שלי בגן? לא.
יש כאלה שעושים, אבל...
כן, אבל אני לא הייתי אחד מהם. אבל עצם הנוכחות של המצלמה שהיא הייתה שם, היא בעצם יצרה מציאות והיא גרמה לגננת להתנהג בצורה מסוימת, כי היא ידעה שמסתכלים עליה, ידעה שהיא מפוקחת. אז אני לא אתן עכשיו פליקים ואני לא אתנהג בצורה לא... לא יודע, לא...
לא נאותה.
לא נאותה, כן. זה מרתיע. אז אותו דבר... גט סטטוס בהקשר הזה, שהיא פלטפורמה של הדיירים, היא סוג של מצלמה על היזם. כשהיזם מוכן לבוא ולהגיד, אני מוכן לקחת המצלמה הזו על, על, על הכתף שלי,
הוא... אבל היא גם תטריע ברגע שאין עדכונים. כן. המערכת גם יודעת לסנחרן או ליצור זירת שיח בין היזם, עורך דין, מפקח, כן. כל ה...
היא מאפשרת גם את מה שנקרא שיתוף הפעולה בין בעלי התפקידים, כי חלק מהסיטואציות, שוב, זה פרויקט מאוד ארוך, תהליך ארוך עם הרבה בעלי תפקידים, אבל ראינו לא מעט פרויקטים שיש למשל עכשיו הריסה, והמפקח בנייה לא יודע שהיום יש טקס, מתחילים בעצם לקדם את התהליך של ההריסה. מורכב, יש לחברות, אתה יודע, לא מעט פרויקטים, ואיפשהו זה נשכח. אז הפלטפורמה גם מאפשרת בעצם לשמור אותם מסונכנים. אבל אם אני חוזר לדוגמה הקודמת, ברגע שמרגישים בעלי התפקידים שיש להם אין מצלמה כזו קטנה על הגב, שהדייר יכול להסתכל כל רגע נתון, זה גורם לנו לשנות את ההתנהגות ולהיות יותר קומיטד, יותר מחויבים לתהליך. וזה גם הפחד שלהם. רגע, מה יקרה אם אני לא אעמוד בזמן? אבל זה גורם לנו להתאמץ יותר. וזה לדעתי מה שמשנה הרבה יותר מאשר התקנת את הדייר, פעמיים, חמש פעמים. עצם זה שאני מנסה לעמוד בלוח זמנים, כי מסתכלים עליי, אני מרגיש מנוהל, אני מרגיש מפוקח, אז אני בעצם מנסה בעצם לקדם ככה את התהליך.
עכשיו, מרבית העסקאות היום כבר של ההתחדשות העירונית היא יותר בעסקאות של הריסה ובנייה מחדש. בודדות, אני לא חושב שכבר מאשרים היום חיזוק ובנייה. שם מרבית העבודה זה לדעתי של המערכת, זה עד שלב ההריסה, נכון?
לא, זה מגיע אפילו עד סוף שנת הבדק. כי מתישהו, אוקיי, אתה יודע, בשלב ההריסה זה שלב שמייחלים לו שהוא כבר יגיע, כי זה אומר שיש כבר יותר בנייה, יותר הריסה, יותר בנייה, ואפשר כבר לראות את החלום שלי סוף סוף מתגשם. אבל אחר כך אני בתור בעל דירה, רוצה בעצם להיכנס לדירה חדשה, אז אני רוצה להיות מעודכן בכל מה שקשור באכלוס, בהתקדמות הבנייה, אבל הבטיחו דירה חדשה. עדיין לא נגמר התהליך, ואחר כך אני צריך להיכנס לדירה, וגם אחרי שנכנסתי לדירה, יש לי לפחות את השנת בדק שלי, אז אני מצפה להיות באותו מקום, אם כבר התחלתי בתהליך, אני רוצה להיות במקום מסודר, עם שקיפות מכולם, עד בעצם סוף שנת הבדק.
הוא גם מזהה בעיות בדק אצל שכנים אחרים, ואז אתה יכול להגיד, רגע, היה לו איזשהו בעיה, לא יודע, בניאגר, בוא נבדוק רגע אצלי שזה גם תקין, או חשש לאסון, אני יודע.
תראה, אנחנו מדברים הרבה על בעלי הדירות, שמשם יצאתי כדי לשמור על בעלי הדירות, לעזור להם להצליח, לייצר את המקום המסודר הזה. אבל בסופו של דבר, זה גם מאוד עוזר לעסקים, ליזמים, לעורכי הדין, לכל בעלי התפקידים. כי האמון הזה שמתקבל עם בעלי הדירות, עוזר להם בעצם לקדם את התהליך. הם לא תמיד אוהבים את זה, ופה הם זה כבר די משתנה, יש ויש. ופה באמת אפשר, אתה יודע, לראות את החברות היותר מקצועיות, ואלה שאין להם כוונות לרוץ עם זה עד הסוף. אבל זה עוזר גם להם שיש להם כלי לניהול, יהיה להם יותר קל אחר כך גם לתת שירות יותר טוב. אז אם אתה התלוננת שיש לך תקלה בדירה, אז יותר קל להם עכשיו באמת לתת לזה מענה. צריך לזכור שחלק גדול מהחברות שעובד בתחום של ההתחדשות העירונית, יודע נדלן. הוא בנה דירות עוד הרבה לפני שגט סטטוס קמה ונוסדה. אבל כל הנושא של עבודה עם בעלי דירות, זה חדש. כל הנושא של לתת
נכון,
שירות.
נכון, כי קודם הוא עבד עם היזם, מקסימום הוא קיבל שינוי דיירים,
כן.
עשו עדכונים, וזהו, הוא לא התנהל כן. עם בעלי, כי הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, שיש לך בעלי דירות קיימים.
נכון.
שאתה בהתחלה צריך לרצות אותם בכלל, אתה...
נכון.
הם שוכרים את שירותיך בתכלס, את הקבלן.
נזכת קומבינציה, ואני מרגיש שגט סטטוס הכי דומיננטית, באמת בשלב המאוד התחלתי, בשלב של הארגון, שבו היזם רוצה לשכנע את בעלי הדירות, תבחרו בי, זה שוק מאוד תחרותי, לדיירים יש המון אפשרויות. אז הוא רוצה להרשים אותם ולהסביר להם שבידיים טובות, לא רק הוא יעשה להם, תן להם את הדירה הכי גדולה, הכי יפה וכו', אלא גם אפשר לסמוך עליו, הוא מתנהל נכון, עובד בשקיפות. אז שם זה הכי דומיננטי, כי שם יש מקסימום חוסר ודאות אצל בעלי הדירות, במי בוחרים, כולם מבטיחים לי, כולם אומרים לי אותו דבר. וכולם רק בעצם... אני חושד שהם בצד השני, בסוף יש הסכם, הצד שלי, הצד שלו.
אני רוצה דווקא לשאול, סליחה שאולי אני קופץ למקום אחר, אבל אותי פשוט זה מעניין תוך כדי.
יאללה.
מרבית, אנחנו מכירים את האופי של מרבית הדיירים שנמצא בכל המתחמי התחדשות עירונית, בדרך כלל זה גיל שלישי, ממוצע כן. גדול, פחות טכנולוגים. המערכת הזאת היא גם... הם יודעים לי, הם לומדים אותה, הם, 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 איך קוראים לזה, ידידותית למשתמש, נקרא לזה.
תשמע, עופר, אתה שואל את השאלה, לדעתי שאני חושב שאין פגישה שערכתי שלא נשאלתי את השאלה הזו, כי אחד מהשאלות המאוד משמעותיות בקרב יזמים זה בדיוק הדבר הזה. רגע, שי, אתה יודע מה מדובר? עכשיו, לא נעים לי להגיד לו, כן, אחי, אני יודע מה מדובר, עוד מעט יש לי מיליון דיירים בגט סטטוס, אז אני יודע.
10% מישראל.
כן, זה כבר נהיה משמעותי. עכשיו, היינו במקומות קשוחים, לא נעים לומר, כן, לא הכל זה תל אביב, רמת גן, הרצליה, רעננה.
דרך אגב, גם מי שבתל אביב, רמת גן, הרצליה, רעננה, זו אוכלוסייה יותר מבוגרת, זו אוכלוסייה, זה לא...
נכון, נכון. אבל תראה, אבל כן, קודם כל, בואו רגע נענה לשאלה, כן. בין 50-75%, זו הסטטיסטיקה, מבעלי הדירות נכנסים לגט סטטוס. איפה בעצם, מה זה בעצם הטווח? יש מקומות עם סוציו-אקונומי נמוך יותר, כמו קריאת ים, ויש בקצה השני, תל אביב ורעננה. אנחנו בעצם, כשהתחלנו את כל המיזם הזה, תכננו 15%. עכשיו, איך מסבירים את זה שיש לנו בעצם השתתפות הרבה יותר משמעותית ממה שחשבנו? אז כמובן שצריך לדעת לבנות את הטכנולוגיה הנכון ולהתאים אותה לקהל המבוגר, אבל צריך לזכור שאם הקהל המבוגר הזה באופן יחסי, הוא תמיד מגיע עם כוח עזר. הוא תמיד מגיע עם הילד, עם הנכד, מה שקוראים לו בשפה יותר טכנית.
הדובר.
כן. הרי, אתה יודע, בסופו של דבר, הבעלים האמיתי של הדירה לא ממש יודע, לא ממש יבין את כל המושגים. לא קשור לגט סטטוס, שיחה עכשיו עם יזם. מה עכשיו תגיד למישהו מבוגר בן 80, תדבר איתו על קרן כזו ועל מסמכים וליווי בנקאי ומימון. הרקת אותו, זה לא בשבילו. אבל כן עושים את השיחות האלו עם אלה ששומרים ונותנים את הגב בעצם לבעל הדירה, הנכדים, הדודים, הדוד שלי.
זה שמבין.
כן, אז הם לגמרי בפנים, הם שומרים והם שם, נציגויות לגמרי בגט סטטוס, הם הרי גם בעל תפקיד, אז גם הם יכולים להיכנס לגט סטטוס ולהתחיל תהליך מאפס. אנחנו מציעים לנציגויות ללא עלות, דרך אגב, גם לדיירים זה ללא עלות, אבל הנציגויות, שזה קהל מאוד משמעותי, אנחנו מסבירים להם, בואו תקבלו את הליווי מאיתנו ותתחילו תהליך בעצם בעצמכם. אז הם, אין להם זה שום בעיה, כי הם לרוב גם כן יהיו עם יותר עם זיקה טכנולוגית. וכן, ובעלי דירות גם נכנסים מעת לעת למערכת, וגם אם לא נכנסים למערכת, הם עדיין יקבלו את ההודעות. הם עדיין יקבלו הודעות ב-SMS, בוואטסאפ, וגם, המערכת גם יודעת להתקשר אליהם. אז עושים מה שאפשר עם בעלי הדירות, כדי שהמסר בעצם יגיע. ומעבר לזה שאנחנו מעדכנים אותם, אסור לנו לשכוח שבאותו רגע הצלחנו לייצר מחויבות אצל הצד השני. נכון. אצל היזם והמפקח והעורך דין והעירייה. אומרים, רגע, יכולים בכל רגע נתון להסתכל על הפרויקט. וואי, יראו שהפרויקט לא זז, אני חייב להזיז את הפרויקט, חייב לעשות משהו. אז עצם השקיפות הזו והמצלמה הווירטואלית הזו, היא יוצרת מוטיבציה לצד השני, בדוגמה הזו, לקדם בעצם את הפרויקט.
עכשיו, יושב אותו יזם, שיכול להיות שמחובר ל-4-5 פרויקטים, שיש לו איזשהו סוג של דשבורד כזה, שיכול לראות את כל הפרויקטים מלמעלה. איזה, כלומר, זה מבחינתו, זה סוג של CRM דיירים.
זה CRM שלו, זה הניהול פרויקט שלו, זה יתריע, זה יעזור לו, זה יעזור לו להתמצא, לנהל את הסטטוסים, הוא ישים שם את הקבצים, את המשימות.
הוא יכול גם, סליחה, לרדת לרבדים יותר נמוכים בתוך החברה שלו, עם הדשבורד הזה, עם הגט סטטיס?
כן, לא רק בחברה שלו, שהוא לרוב יחלק את זה למחלקות, כי שיש לי פרויקט, יש לו סטטוס משפטי, בנפרד בסטטוס חברתי והארגון, בנוסף, בנפרד בסטטוס תכנוני, והסטטוס של הביצוע הוא שונה, זה קבוצות שונות שקשורות בעצם לאותו פרויקט, לפעמים במקביל, לפעמים לא. אז כן, הפלטפורמה מאפשרת להם לעבוד ולקדם את הפרויקט. החלק הזה לא יהיה זמין לבעלי הדירות, כי זה הבק אופיס של היזם.
כן, אבל הוא בטח יכול לראות שכרגע ההליך את זה במחלקה המשפטית של היזם.
כן, יש לי כך וכך פרויקטים שתקועים בסטטוס כזה כבר 45 יום. אפשר לעשות פה שיחת סטטוס ולראות למה. למה זה תקוע, לא התקנתם או שצריך לעשות משהו. וצריך לעשות משהו, מתרגמים את זה למשימה, פותחים בתוך גט סטטוס משימה, משייכים את זה בעצם לאחראי, הוא מקבל תזכורות, זה עוזר למנהל את כל התהליך.
כלומר, זה CRM של... זה CRM שהתחיל מצורך של הדיירים.
נכון.
ונהפך, איך שאני רואה את זה, ל-CRM מאוד מרכזי בפרויקט של היזם/קבלן, שנותן גם מענה לדיירים, סוג של משקף לדיירים את הסטטוס פרטני.
נכון.
שמע, אני, כמו שאני עכשיו נמצא בשום מקום, שאני הייתי שמח אם הייתי יודע איפה הדברים עומדים, האם עבר המייל מהעורך הדין שלי לעורך דין האחר, אנחנו נודניקים, סליחה שאני אומר, אנחנו נודניקים, אנחנו, אין לנו סבלנות, אנחנו ישראלים. אנחנו רוצים לדעת איפה הדברים עומדים. ולפעמים שאתה מחכה ומחכה ומחכה, ופתאום מקבל את הטלפון, מחר נפגשים, אנחנו רוצים לעשות סיור.
מאיפה באת לפתאום ככה?
כן, בדיוק, איפה היית שנה וחצי, למה לא התקנת אותי קודם, למה? תן לי את התהליכים, ספר לי שעכשיו זה פינג פונג בין העירייה ליזם. האדריכל והשמאי מתכסחים ביניהם. וזה ייקח עוד כמה ימים, כי הם גם צריכים להיות מעורבים. כלומר, לפחות אתה יודע איפה זה נמצא.
נכון.
וזה מחזיר אותי עוד פעם להזמנה, בזזו אמרה שאתה רואה שזה עכשיו מבושל, ועכשיו זה יצא, והשליח בדרך.
כן. ואתה בתור שליח יודע שרואים איפה אתה נמצא, אז אתה לא דרך למקום לא נכון.
בדיוק, בדיוק. ואתה יכול להכיל את, אתה יודע, אתה מקבל את השליחות, לא יבואו לך בין שעה לשעה כזאת, אז אתה מארגן את עצמך.
נכון. עכשיו זה, עוד פעם, זה... לנו זה מהעולם שלנו, בעולם של הדיגיטל וה-2.0, 3.0, לכל המקומות האלה של העולם הולך אליו עם קומיוניטי והכל, זה נראה לנו די סטנדרטי. אבל בנדלן זה, אנחנו עדיין איפשהו מאחור. אנחנו בעצם דורשים מחברות מאוד מסורתיות, להתנהג בסטנדרטים הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר עכשוויים, שדורשים מהם, דורשים מהם. חלקם פוחדים, חלקם פשוט צריכים להשקיע בזה עכשיו. מישהו שיעבוד ויבטיח שהפרק מתנהל כמו שצריך.
איך המערכת הזאת מבחינת התמאה בתוך החברות נדלן? הם,
כאן דרך אגב עשינו משהו מאוד, אני חושב שייחודי. זה הולך לנו ממש טוב. אנחנו מטמיעים חברה עם פרויקטים של 12,000 בעלי דירות בשבועיים.
וואו.
כן. פרויקטים, חברות גדולות וציבוריות, או עם זהיריות, והסיבה היא מאוד פשוטה, כי אמרנו, רגע, כשאנחנו ניגשים בעצם להטמעה של פלטפורמה, יש לנו את האתגר המקצועי הטכני של העבודה הטכנית שצריך לעשות, ויש לנו אתגר הרבה יותר גדול, שהוא אתגר של התרבות הארגונית, של לרצות לאמץ ולהשתמש בפלטפורמה. אמרנו לעצמנו, בואו גט סטטוס, נוריד מהלקוחות את כל הצורך הזה של הטמעה, נעשה את זה עבורם. אנחנו עושים את זה עבורם בעצמנו. כל מה שאנחנו בעצם מבקשים מהיזמים בדרך כלל, תנו לנו את הרשימה של בעלי הדירות שלכם, את האקסל, תביאו לנו את החומרים, עזבו, תוך שבועיים הכל רץ מוכן. מה שנשאר לכם לעשות עכשיו זה להשתמש.
זה להתקן את הסטטוס של כל פרויקט ופרויקט, להיכנס לפרויקט ברחוב זה וזה. נגיד, עכשיו הסטטוס הוא בין העורכי דין לעירייה, נניח, אז תעדכנו שם את הסטטוס פעולה.
בדיוק. ישנם חברות שאומרות, עזוב שאני רוצה לעשות את זה בעצמי, את ההקמה, כי אז אני אדע יותר.
חש את זה, אני מבין אותה.
כן, אני זורם איתם, אני אומר, תבורך, הכל טוב, יאללה, מגניב. אבל אלה שקצת חוששים מזה, כי זה מאוד מאוד פסיכולוגי. אחרי שהם נוגעים בזה ואומרים, רגע, שי, זה מה שאני נדרש לעשות כדי לעוד פרויקט המערכת, זה להכניס את האקסל ואתה אומר, אתה קורא כל פורמט? הייתי יכול לראות את זה בעצמי, שמה העברתי את זה לך? אמרתי לו, כי ככה, היה לי יותר קל להסביר לך מאשר לשכנע אותך שזה לא מפחיד. אבל עכשיו שאתה רואה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל זה תהליך איתם גם כן להתקרב ונגרום להם להבין שזה באמת בהישג יד. זה חבר'ה שרגילים לעבוד בנדלן, ופתאום אתה בא עם טכנולוגיה, זה, לפעמים זה מפחיד.
אין מה לעשות, העולם שלנו נהיה טכנולוג, אתה יודע. כן. זה...
אבל יש שם איזשהו קסם בסוף, כי בסוף, אתה יודע, אתה מתמכר לזה. לא יודע, פעם היינו מגיעים לירושלים בסוס ועגלה, והיית אומר, אם היית מציע לי פתרון אחר, היית אומר, אחי, אני מסודר, יש לי סוס ועגלה, אני מגיע סבבה.
כן, שני סוסים.
כן, אבל זה נשמע פתטי, כן? יש לי רכב ומוזג שנוסע אוטונומי, וגם זה עוד מתירה, גם שם מן הסתם מתישהו תהיה חדשנות. אז אותו דבר פה, בניהול. אז... אנחנו מרגישים ושומעים את הפידבקים, את הסביבות רצון, אחרי שימוש. בהתחלה, לרוב זה מפחיד. בהתחלה, מי שמודה לנו הכי הרבה זה בעלי הדירות, תודה רבה. עכשיו, גיליתי באמת את הפנים האמיתיים של היזם, בצד השלילי לפעמים, ושי, איזה יופי שבחרנו ביזם הזה, כי הוא באמת עובד איתנו בצורה הכי תקינה שאפשר, גם שלא הכל הולך כמו שצריך. בדרך כלל, בעלי הדירות בהתחלה יגדו, הם מגניב, הרווחנו. ואחר כך בעצם היזמים, עורכי הדין, המפקחים, ככל שהם יטמיעו את זה אבל יותר וישתמשו בזה, אז הם התחילו ליהנות מכל היעילות
התפעולית. בסוף כל הדבר הזה, זה עושה לנו ייעול תפעולי. תמיד אפשר לקחת את זה לעולם של המטבח, של המסעדות הגדולות, שאתה עושה הזמנות, וההזמנה הולכת לכל אחד בנפרד, ובסוף גם מבחינת תזמון, זה מתחבר לפס של ההגשה.
כן.
מבחינת תזמון, כי אם אני סתם אזמין רמן מול אוף מוקפץ...
עשית לי חשק עכשיו.
כן, אז אתם די מדברים בו. אז אני אומר, אז זה הולך לשני מטבחים שונים, ושני זמני בישול שונה, וזה בסוף אבל צריך להגיע ביחד. ואני חושב שזה דווקא... תשמע, אני לא הכרתי את הדבר הזה כאת סטטוס. אני מאוד שמח שהגעת לפה, לתוכנית אצלנו, בפרלמנט הנדלן. אני אוהב ל... גם אני דרך אגב, שאני שמתי טכנולוגיות אצלי בחברה, אני רציתי להטמיע אותם לבד. אני לבנות השדות. כי אני חושב שבסוף שאתה, אתה מבין את הצורך שלך הרבה יותר, ושאתה, כל שינוי אתה עושה, אתה עושה אותה לבד, גם באתר אינטרנט, אז מישהו בנה לי את כל הפלטפורמה, אבל את המפנוח, וצריך גם את זה וזה, אז זה יחסית קל, מישהו טכנולוג יותר, אבל אני חושב שאתם עושים קסם. איפה אתם בעוד כמה שנים? איך אתה רואה את עצמכם?
אנחנו פועלים כדי להיות שחקן יותר משמעותי בתחום של הנדלן. כל מה שקשור בהפגשה של בעלי דירות עם יזמים, בהפגשה של בעלי דירות עם עורכי דין, אנחנו רואים את עצמנו כזירה. כאן עושים התחדשות עירונית, לא רק שזה הווייז שלכם, זה גם יהיה הוולט בעצם. עורך דין יוכל למצוא פרויקט.
מעבר לגבולות ישראל? פחות, נכון? או שיש עדיין...
תראה, בחול פחות, יש שם התחדשות עירונית, היא פחות
לא כמו,
כמו אצלנו בדיוק, אבל בכל מקום בעולם, בטח בחול, יש תהליכים ארוכים, מורכבים, שכולם רוצים סטטוס, כולם רוצים שהם יהיו תקינים, שיזהירו אותם, שיכוונו אותם, כולם רוצים שיעבדו איתם בשקיפות, שלא יברחו אחרי שחותמים.
דרך אגב, זה גם יכול להיות נהדר, שאני חושב על זה, גם אם אני קניתי עכשיו דירה מיזם רגילה,
כן.
ואני נכנס לתוך המערכת, יש שום לבל כזה קטן שמספר לי, עכשיו אנחנו נמצאים בקומה שלישית, עכשיו בקומה הזאת, והגיע הזמן, אתה תוך חודשיים צריך לבוא כבר לבחור את המרצפות שלך.
לגמרי.
לתת לי גם את הסטטוס הזה ברכישת דירה, ולא זה שאני צריך... תעבור ליד הבניין, אתה תבין בדיוק איפה הם נמצאים, ותנדנד לאיש... יש חברות שעושות את זה גדולות, ואני חושב שזה יכול לתת מענה מאוד טוב ליזמים קטנים שבונים מאפס.
נכון.
שי, אני מאוד מאוד שמחתי לארח אותך כאן בפרלמנט הנדל"ן, אצלנו ברדיו סול.
אמרתי לך שאני אשמח. מתחילה שאני שמח שאני
כאן, עדיין אני שמח. אני שמח מאוד. תקבל ב-SMS של הדירוג, תדרג אותנו טוב. תודה רבה.
תודה לך, תודה לך.
שי, אנא ויגד סטטוס. אנחנו נמצאים 475 ימים במלחמה הארורה הזאת, עם 94 חטופות וחטופים. מקווה שהמספר הזה ימעט, יקטן, רק בנסיבות טובות. אנחנו... שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן, תודה רבה לשוקי וכל הצוות כאן ברדיו סול. סוף שבוע נעים, שבת שלום, תודה שי.
תודה, עופר.
תמיד יש דרך וכל המקומות קבועים ברך נוגעת ברך אחי תדליק אורות גבוהים ותיזהר בסיבובים עשה טובה חביבי ירח גורר רגליים מטפס לאט לאט כוכבים כמו עיניים אני בבית עוד מעט בבית עוד מעט עוד שעה, שעה וחצי מעט נגמר הלילה. מחר מעבר לפינה, הנצח זה ארוך לאללה.